ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קודם כל אני חושב שצריך להגיע לחנוכה מתוך, לא מתוך דבר המובן מאליו. צריכים לשאול, לקבל את זה כמובן מאליו שחכמים מטריחים אותנו 8 ימים בשנה לפרסם נס שהראה לפני 2300 שנה, זה נראה לי קצת מעט מדי. לא שאני בא לספק יותר, את היותר, אבל לכל הפחות שהשאלה תישאל. זה חייב לסקרן אותנו, זה לא יכול להיות דבר שאנחנו מקבלים אותו כדבר פשוט ומובן. את יציאת מצרים אנחנו לא מזכירים יותר משבעה ימים, ואת הנס היחסית לניסי השם ההיסטוריים, שהוא כמעט ולא עולה בשם, אז את זה חכמים נתנו לקבוע 8 ימים. אז אמנם קבעום והסאום לימים טובים בעליל והודעה, הכוונה היא שאין בזה איסור מלאכה, אבל ודאי 8 ימים שעניינם לעליל והודעה, עד כדי כך, הרי כולם, כמובן אני אומר, צריכים לבנות בסיס יסודי לכל המועדים כולם. הרמח"ל אומר את זה בדרך השם בהמשך בחלק ד', לא ייתכן שאנחנו בשום מועד מדברים על מה שהיה כמה שהיה, שאם כן כל אחד ישאל, זה התוספת שלי, זה הרמח"ל לא אומר, כי אם כן מה רלוונטי לנו שיצאנו מידי היוונים, מאז נפלנו לידי הרומאים, מאז כבר חרב הבית, מאז הלכנו לגלות 2000 שנים, מה יש לנו עכשיו, אפשר לדבר על מה שקורה עכשיו, ואפשר לחפש אולי גם ניסים עכשיו שקדוש ברוך הוא עושה איתנו, מי שרוצה לחפש. אבל מה לנו ולנס כל כך עתיק שהוא כל כך לא רלוונטי? אז האם יעלה על הדעת שלספר שהקדוש ברוך הוא יודע לעשות ניסים? אז גם שהדברים מיותרים, וגם שהוא כבר הוכיח את עצמו 1000 שנים, אז פתאום צריכים לבוא ולזכור לו עוד נס מאוחר שקרה כזה וכזה והיה פח שמן. הייתי שמח אם היה לנו זמן לשתף אתכם ולשמוע חוות דעת נוספת. אני סך הכל מציע הצעה שלי ולא יותר. אני מקווה שאוכל לבסס את הדברים, אבל קודם כל אני אומר, זה מצווה שכל אחד ינצל את הימים האלה באמת לפתוח את הסוגיה, ולא להישאר ככה מדליקים נר וממשיכים הלאה כאילו לא, ולא יורדים על עומק הדברים. אז מה שאני אני רוצה לקרוא איתכם יחד את המפה, את המפה ההיסטורית של הדברים, ונראה לי שהדברים ידברו בעד עצמם. מה שקרה בעולם, שאנחנו באים להתבונן, חז"ל כל כך פירטו לנו בהרבה וריאציות את החלוקה של 4 גלויות, וחכמים באו ללמד אותנו, הם למדו את זה מכל כך הרבה פסוקים בכל כך הרבה אפשרויות, ודאי שהם באו ללמד אותנו כאן על, על, על שלבים מסוימים בעולם של התהליך שהעולם צריך לעבור, וכל שלב יש לו את האמירה המיוחדת כלפיו. אז אם חז"ל באים ואומרים וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, והם אומרים עוד הרבה הרבה הבחנות, חלום דניאל הידוע של 4 גלויות, וגם חלום נבוכדנצר רומז את הדברים הללו, אבל הכל חז"ל והבקראות שמים דגש מאוד גדול לעניין הזה של 4 גלויות. אז סימן שיש לנו כאן משהו שצריכים ללמוד אותו. אז בואו נתבונן מה קרה נעשה סקירה היסטורית ככה קצרה. כמו שאנחנו הרבה פעמים דיברנו, גם כשדיברנו על השיעורים שהקדשנו לעניין אמונת התורה, אז דיברנו על הנושא שהתנ"ך מכסה 3,500 שנים מימות עולם, שזה המון המון המון, כמעט רוב ימות עולם, אבל מתוכם יש לנו 1,000 שנים שהם לא רק שהספר מכסה, אלא שהוא ממש, אנחנו מלווים אותו יחד. הספר, מתחילת ספר שמות ועד סוף ספר נחמיה, זה 1,000 שנים רציפות שהתנ"ך הולך איתנו יחד והדברים נכתבים איתנו ממש יחד. כמובן ש-41 שנים הראשונות הן המכוננות, הן יוצרות לנו את כל יסודות התורה ואת כל מערכת החיובים שלנו, אבל גם אחרי שהתורה נחתמת ומתחילה תקופת הנבואה, סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו עם נבואה אלוקית לאורך שנים רבות, עד עד סילוקו של מלאכי הנביא האחרון, שהוא נפרד מאיתנו בנבואה האחרונה, שזכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים. אז כלומר ממש 1,000 שנים. עכשיו בואו נתבונן, נעקוב אחרי הגלויות. אנחנו עברנו באותם 1,000 שנים כמובן את פרו, את כל מהלך ה-40 שנה במדבר, הכניסה לארץ מול כל האומות. אחר כך שהגענו לארץ וזכינו כבר לבנות את בית המקדש, אז סבלנו אפשר להגיד משתי גלויות עד חתימת התנ"ך. סליחה, לא, 3 גלויות עד חתימת התנ"ך. דהיינו אשור בגלות 10 השבטים, ואחר כך בבל בשתי הגלויות, יהויכין וצדקיהו. ואחר כך יש לנו אחרי זה כבר, פה אנחנו כבר חותמים אחרי מעבר ספר מלכים, מתחילים את ספר דניאל, אנחנו כבר פוגשים את מלכות בבל, את פרס ומדי שכבשה את מלכות בבל. ואז אנחנו ממשיכים, התנ"ך ממשיך איתנו עד סוף, ממש תום מלכות פרס ומדי. התנ"ך מלווה אולי שנתיים לפני נפילת פרס ומדי. התנ"ך נחתם ב-32 לדריווש השני, שזה תאריך מאוד מאוחר. אבל מה שכתוב, דבר מדהים, בברית הסדר עולם פרק למד, כתוב שבשנה שנסתלקה הנבואה מישראל, היינו כנראה שנה שמת בה מלאכי, אז קמה מלכות אלכסנדר מוקדון. כלומר ממש המעבר בין הנבואה, חתימת הנבואה היא תחילת מלכות יוון. אז הדברים האלה הם ודאי לא מקריים, ומאוד אני חושב חשוב לעמוד על המעבר החד הזה, כי באמת יש כאן מעבר מאוד חד ומאוד משמעותי. ה-1,000 שנים הראשונות שאנחנו מכירים עד תום התנ"ך, יש מאפיין מאוד מאוד עיקרי. א', הם היו אליליות, כלומר כל התרבויות היו אליליות, ומעולם, מאפיין שני, מעולם לא הייתה אומה שהפריע לעם ישראל לשמור את התורה והמצוות שלה. המושג שעת השמד, שעת הגזרה, לא היו קיימות בהיסטוריה, לא מכירים מושגים כאלה. לא פרו הפריע לנו, לא נבוכדנצר. אמן זו סוגיה, הוא לא הפריע לנו לשמור מצוות, הוא לא רוצה שנתקיים. יש תופעה שנקראת המלאק, שהיא הייתה פעמיים בהיסטוריה, קראתי את זה בהיסטוריונים, היסטוריונים רחוקים אומרים, לא הייתה תופעה מעולם שמישהו הורג מישהו רק מפני שזה הוא. אין דבר כזה. כל הרציחות ההיסטוריות בעולם היו איתניות, שלטוניות, רצו שטח, רצו... לא היה דבר כזו תופעה בעולם. על זה לבד, רק על הנתון המדהים הזה, אנשים היו צריכים להתעורר, על הפלא הגדול הזה. אין דבר, תופעה כזו בעולם. כלומר, רצח גזעני נטו, רק בגלל שאתה יהודי, ולא יעזור לך כלום. תתנצר, תהפוך את העולם, אתה, אין לך מקום פה לחיות. זה פלא שקרה פעמיים בהיסטוריה, אמן והיטלר. אין לזה אך ורע בהיסטוריה. אז רק אני אומר, את המלאק תשים בצד. המלאק זו תופעת טבע שהיא לא שייכת למערכת סדרי 4 גלויות, היא איזשהו רוע תכליתי שאנחנו מבינים שהוא פשוט, או אנחנו רואים בצורה הכי קיצונית. אז וגם הם לא, אמן לא, היית אומר לו שהפסקתי לשמור מצוות, זה לא משכנע אותו, כן? אז התופעה, ההבחון השני, שבאמת לא היה כזה מושג של שעת הגזרה ושעת השמד. הדבר המדהים ביותר הוא שלא רק שהם לא הפריעו לנו, אלא הם פשוט האדירו אותנו. נדבר על התקופה הכי מאוחרת. נדבר על מלכי בבל, פרס ומדי. לא רק שהם לא הפריעו, אלא הם פשוט היו מעריצים של אלוקי ישראל. איך הם פרנסו את זה יחד עם עבודת אלילים? זה לא קושייה חמורה, כי לצערנו היו גם יהודים שהצליחו לחלקל את שני הדברים גם יחד. קוראים קריאת שמע בבוקר, ואחרי צהריים עושים דברים לא הגונים. כלומר, לצערנו הרב, היצר יכול להטות אותנו ולראות בזה שזה אפילו לא ניגוד. אז ודאי שאין לנו, לא נלין על הגויים שהם חיו בתוך התרבויות שלהם, ואחרי שהם מכירים את אלוקי ישראל, הם יפסיקו לעבוד עבודה זרה. או שהם הבינו שזה לא בשבילם, או שהם הבינו שזה איכשהו עולה יחד, יש כמה וכמה אפשרויות להגיד רעיונות איך אדם יכול לשכנע את עצמו שעבודה זרה לא סותרת את אמונת הייחוד. אז בכל אופן, בואו ניקח דוגמאות מופלאות שקרו ממש לקראת סוף האלף שנים המדוברות, כלומר במרחקים של 950 שנה אחרי יציאת מצרים. צריך להבין על מה אנחנו מדברים. אני רוצה עכשיו לעבור איתכם על סיפורים שירו במרחב של 50 שנים האחרונות של התנ"ך, ותבינו באיזה עולם אנחנו היינו חיים, ומתוך המבט הזה אני רוצה אחר כך להבין לאיפה נפלנו ברגע אחד. זה דבר, המעבר אחד הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. אז ניקח ספר דניאל בכתב. ספר דניאל כידוע נכתב על ידי איש מופלא, דניאל, שהיה חז"ל לא מגדירים ברור בין נביא לבעל רוח הקודש, היה בעל דרגה גבוהה, הוא זכה לראות את העצות קץ הימין, אדם בעל שיעור קומה גדול, אבל חוץ ממה שהוא היה איש קדוש ומשיג אלוקות, האיש הזה היה איש שהיה יועץ פרטי בחצר של ארבעה מלכים ששלטו בכיפה. רק להבין מי זה האיש הזה שכותב את ספר דניאל. לפעמים אנחנו אומרים, נו, יש ספר דניאל, ספר יהודי. אני רוצה רק לתת, אולי זה אפילו הערה, תרשו לי להגיד, כהמשך למה שדיברנו על אמונת התנ"ך, אז מי שאין לו כוח וסבלנות לערוך בפני אנשים שלושה שיעורים, או להקדיש להם, אז יש לי פתרון בשבילו. שישב ללמד עם אדם הגון את ספר דניאל, בלבד, אם זה לא משכנע אותו, אז חבל יותר על הזמן. זה מה שאני יכול להגיד. סימן שהוא סתם עיקש ואדם לא רציני או לא חכם, וחבל, חבל להשקיע יותר מדי. אז אני רוצה לתאר, מה זה ספר דניאל? ספר דניאל נכתב, אמרנו, על ידי האיש שהיה יועץ של נבוכדנצר, מרודח בעל הדן, בלשצה, ואחר כך שפרס ומדי כובשים את בבל, הם הורגים את כולם, אבל לא מוכנים לוותר על היועץ המיוחד הזה, ודריווש לוקח אותו לאחד משלושת השרים הכי חשובים בממלכה. אז רק תבינו איזה איש מופלא זה. חז"ל רואים אותו גם אחר כך, שמשמעות חז"ל שהוא המשיך אפילו כהמשך להיות גם כן אצל כורש ואצל אחשוורוש, אבל זה כבר ברמז חז"לי, אני מדבר על מה שמפורש במקראות ממש. אז הוא מספר שלושה סיפורים מדהימים, ואני חושב שרק לקרוא אותם ולהבין מי כתב אותם ובאיזו תקופה הם נכתבים ובאיזה פרסום הסיפורים אמורים להתפרסם, זה אמור, אני חושב, לזעזע כל אדם שרציני להתייחס לתנ"ך בקצת חרדת קודש. אז הוא מספר סיפור ראשון, שיחסית הוא סיפור צנוע. הוא מספר שנבוכדנצר הגדול מתעורר בבוקר, והוא נזכר שהוא עבר חלום מאוד קשה ומאוד משמעותי עבורו, אבל נשכח ממנו. אז הוא מוציא פקודה ואומר לכל השרים ולכל האשפים, לכל המחשפים שלו, לכולם, להתכנס, והם חייבים תוך מספר ימים להגיד לו מה הוא חלם, לא פחות ולא יותר.
לפתרון.
גם, אבל קודם כל, נתחיל קודם כל מה הוא חלם. פתרון, אפשר איכשהו שאנשים יכולים להציע הצעות, אבל זה כבר דבר. והוא מאיים עליהם, הם אומרים לו, אין אדם עלי יבשת שמסוגל לומר דבר כזה. אנחנו מכירים את כל הכוחות בעולם, אנחנו אשפים מומחים, ואנחנו אומרים לך, אין דבר כזה בעולם. אז הוא אומר, אם לא תגידו לי, אתם נהרגים. זהו, אין חוכמות, זה מלכי קדם, אין להם, אין שום דבר שעוצר באדם. אז דניאל שומע את זה, כנראה שהוא גם היה אחד מאלו שהיו צריכים להרג, אז הוא מתפלל להשם שיגלה לו את הרז. הוא מגלה לו, ואז הוא מגיע לנבוכדנצר, מספר לו את החלום ואת הפתרון, ונבוכדנצר, אחרי שהוא שומע את זה, אז הוא משתחווה לו, ורוצה להקריב לו קורבנות ונסכים, ואיך הוא ממשיך ואומר, שהוא משבח את אלוקי דניאל, שמלכותו, הוא אלוקי האלוקים ומלכותו, הגדולה, ורק הוא יכול היה לגלות את הרז הזה. טוב, אנחנו מבינים שהם לא היו צדיקים גמורים, פשוט הם הכירו את אלוקי דניאל. אני רק אומר, רק בא להדגיש את רוח התקופה. אחר כך סיפור הבא, בפרק הבא, והפעם זה כבר לגמרי לגמרי עוצמה שאין לתאר ולשאר לעומת הסיפור הראשון. הסיפור הראשון זה בבית המלכות הכי גדול בעולם, לעיני כל היועצים הכי חשובים שהחיים שלהם ניצלים בזכות הסיפור הזה, והם שומעים ורואים, ואחר כך הוא, ואחר כך הוא אפילו משבח, ורואים את אחר כך כתוב שהוא מעלה דרגתו, ודניאל מצרף לסגל גם את חנניה, מישאל ועזריה. כלומר, מדובר שם במשהו מאוד משמעותי שקרה בחצר המלך. אף אחד לא יכול לחשוד לספר ולהמציא כזה סיפור. ונמשיך הלאה לסיפור הבא, שהוא כבר ממש מעבר לכל פרופורציה. ספר סיפור כזה שנבוכדנצח מחליט לבנות פסל מזהב בבקעת דורה בגובה 60 אמה, שזה בערך 10 קומות בניין, ולכבוד חנוכת הפסל, אז הוא מבקש שכל הרואה השלט בכיפה, והוא ביקש שלא יהיה בעל נושא משרה, שולטנים וסגנים וכל מי שנושא משרה בכל המלכויות שהוא מולך, שיבואו לכבוד חנוכת הפסל. אז הם מגיעים, ועכשיו הוא מוציא פקודה. הוא הכין שם את התזמורת הכי גדולה בעולם, יש שם פירוט של כלי תזמורת, אחד מהם אנחנו מכירים, זה פסנתר, סימפוניה כתוב שם, יש שם הרבה מילים יותר מוכרות לנו. כלומר, ברגע שתשמע הסימפוניה, כולם חייבים להשתחוות לפסל, ומי שלא ישתחווה, יושלח מיד לתוך כבשן של אש בצד, עומד מחכה כבשן של אש, מיד משליחים אותו לתוך הכבשן. מה הוא חשב שמישהו מאוד צריך להאים? סתם שאלה תמימה. למה שמישהו לא ישתחווה? ומה הוא לא חבל על העצים? מי לא ישתחווה? מי בכלל... מאיפה אבא מינה שלו? כנראה שזה היה חלק מהפרעות של המלאכים להשליט את כוחם בעוצמה. הכוונה היא, זה לא בקשה, אלא זו פקודה מוכחת שאחד דינו להמיץ. זה היה צורה כזאת כנראה של שולטנות.
זה גם מלחמה של דת.
מה זה? לא. זה לא שהמלבים הוא מוכיח שזה היה פולחן אישיות. זה לא היה דת. התרבב להם, כל האלילות התרבב להם הנושא הזה. כנראה היה עם הפנים של נבוכדנצר. נדמה לי שאפילו שיש דיונים הפוסקים שלגבי אם היו חייבים למסור את הנפש, אז בכלל עבודה זרה גמורה או לא, אז בכלל לא ברור הסיפור. בכל אופן, טוב, באים כמה כסדיים ומלשינים למלך שהם ראו את חנניה, מישאל ועזריה, שהם בסגל של המלכות שלו, שהם לא השתחוו. אז הוא קורא להם בחרון אף גדול, והוא אומר להם, שמעתי שלא השתחוויתם, האם זה נכון? הם אומרים, אין לנו ברירה, אנחנו אסור לנו על פי התורה, ואנחנו בוטחים בהשם שהוא יציל אותנו, אין לנו מה לעשות. אז הוא ברוב כעס, משתנים הפנים שלו מרוב כעס, והוא מצווה להסיק את התנור פי שבע חום, לכפות אותם, הם עוטפים אותם בסרבלים כדי שהאש תתפס חזק, שלא יקן שום ספק שיכול ליפול פה משהו לא מושלם, והחיילים, הגיבורי החייל שמשליחים אותם לאש, נשרפים מעוצמת החום, והם נכנסים לתוך האש, הולכים שם, רואים שלושה אנשים הולכים, ועוד רביעי איתם שדומה לבן אלוהים. תבינו, המעמד הזה, תבינו על מה מדובר. 950 שנה אחרי יציאת מצרים, ולעיני כל העולם התרבותי, לא הייתה מדינה שלא שלחה נציגים לראות את המחזה הנורא הזה. והוא קורא להם לצאת מהאש, ועומדים כולם, כל האנשים משתוממים לגודל המראה, הם מתקרבים לראות אם זה באמת יצורים חיים. אז הם מריחים, הם רואים בואים, אפילו הבגדים לא נכרחו, ואפילו ריח אשן באים. הוא שואל אותם, מי זה האיש הרביעי? מה זה? אומר, קדוש ברוך הוא שלח, בטחנו בו, הוא שלח לנו מלאך, ומלאך רביעי ששמר עלינו והציל אותנו מפני האש. הנבוכדנצר כל כך משתומם, שהוא כותב איגרת, שימו לב, איגרת לכל העמים והלשונות והאומות, שכולם יכירו את אלוהי דניאל, שהוא מפאר אותו ומרומם אותו, והוא מזהיר שמי שיחטא בשגגה לזלזל באלוקי דניאל יהרג וביתו יחרב. אתם מבינים רק על איזה עוצמת סיפור הספר מעיז לספר בתקופה שלדעת כל האפיקורסים הכי גדולים כבר ודאי התנ"ך כבר היה חייב להיחתם. הם מצליחים לדחוף את כל חמישה חומשי תורה אלף שנים קדימה, אבל דניאל הוא בן התקופה, והוא המספר הרשמי שחי יחד עם מלאכי באותה תקופה. רק תבינו על איזה תקופה מאוחרת מדובר. עכשיו אנחנו הולכים 50 שנה יותר קדימה, תבינו במה מדובר. ועוד סיפור, לא יודעים באותה עוצמה, אבל לא רחוק מזה. דניאל כבר עובר להיות היועץ של מלך דריווש הראשון, ושם שוב פעם השרים רוצים להסיט אותו, להגות אותו מהמסילה, הם מקנים בו. הם מצליחים להוציא מדריווש פקודה שמי שיבקש בקשה בזמן הקרוב חוץ מהמלך יושלח לגובה הריות. ואז הם מביאים עדים שהוא התפלל שלוש פעמים מול ירושלים, והמלך נאלץ, אין לו ברירה, לרוב צערו, להשליך אותו לתוך הגובה הריות. כמה הריות לדעתכם היה בתוך הגובה הזה? בשבילי, תאמינו לי, מספיק, אריה אחד צולע ופצוע. גם כן, מה? חז"ל אומרים, למעלה מ-1400 הריות, רק שבינו. ואחר כך שהשליחו את המלשינים, אז הפסוק אומר שהם ומשפחות שלהם לא הגיעו לקרקעית, לא נשאר מהם כזי. רק תבינו על מה מדובר שם. ודניאל מבלה בתוך הגוב הזה לילה שלם בחושך עם כזאת, איזו חוויה, 1400 הריות שם, רעבים. רק לראות את זה, נראה לי שהוא היה צריך להתרפא אחר כך, אבל... ובבוקר הוא קורא לו והוא עונה לו. מעלים אותו מהבור, משליחים את המלשינים, ועכשיו שימו לב, דריווש כל כך מופתע מהנושא הזה, הוא שולח איגרת שוב פעם ל-120 מהמדינה. כל מה שאני אומר תקראו פשוטי המקראות, זה לא חזלים וזה לא מדרשים. 120 מדינה הוא שולח איגרת לספר על אלוקי ישראל שהוא מלך המלכים, ואומר מלך עולם, מלך חי וקיים. אני אומר את זה בערך, תסתכלו בפנים, שמלכותו מלכות כל עולמים וממשלתו בכל דור ודור. לא יאומן כי סופר, איגרת. תגידו לי, מישהו יכול לספר כזה סיפור במרחק באותה תקופה, שמלך דריווש שולח איגרות ונבוכדנצח איגרות לכל העמים ששולטים בהם? איפה האיגרות האלה? איפה מישהו יכול להמציא כזה סיפור? מי שרואה את ספר דניאל ולא מתחיל להניח תפילין, רבותיי, הוא איש לא אגון. תקשיבו לי, הוא איש לא אגון. זה פשוט חוסר אינטליגנציה וחוסר הגינות. אבל עוד מעט, אם אתם תמאים שאני ידע אומר את זה, אז נלך הלאה ותבינו על מה זה יושב, כאילו איך באמת יש עדיין תופעה של חוסר הגינות כזאת בעולם. עכשיו שימו לב, העולם, אנחנו עוברים כמה שנים קדימה מהסיפור של דריווש וגובה הריות, או דיינו, מהסיפור הזה זה בערך 50 שנה, מהסיפור הזה עד 30 שנה, הפרש, 35, 40, כמה שתרצו להרחיק, למלכות אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הוא תלמיד מובהק של אריסטו היווני. אריסטו היווני תלמיד של אפלטון. אפלטון חי בתקופה של ירמיהו ויחזקאל, ואריסטו חי בתקופה של חגי, זכריה ומלאכי, וודאי הוא יכול היה לדבר ולפגוש את הנציגים היוונים והמוקדונים שהגיעו לראות את חנניה, מישאל ועזריה יוצא מכבשן האש, שלא נתבלבל. והתלמיד שלו, אלכסנדר מוקדון, במרחק שנים כל כך קצרות, מגיע ברגע אחד, כובש את פרס ומדי, ויוצא למלחמת ג'יאד בעולם, לפרסם את התרבות היוונית. תגידו לי, איך דבר כזה יכול להיות? שימו לב, ועכשיו, התרבות היוונית, האופי שלה שונה לחלוטין מכל מה שאמרנו מקודם. היא כבר לא אלילית במובן הקדום. היא לא רק שהיא לא תומכת בעם ישראל, היא לא מכירה את עם ישראל, לא מזכירה אותו בכלל, ולא רק שהיא לא מכירה אותו, אלא התרבות הזאת הראשונה שמחדש את המושג של שעת הגזרה ושעת השמד. היא לא תיתן לאף אחד לקיים מצווה. זה אומנם היה בהתפתחות, זה לא קרה ברגע אחד, אולי נבין עוד מעט למה זה קרה בהתפתחות, זה הלך לאט לאט, אבל המגמה הייתה ברורה מהרגע הראשון שלשם זה הולך. מה קרה פה? תגידו לי קודם כל לתופעה, איך מבינים דבר כזה? איך עולם יכול ברגע אחד להוליד רעיון חדש, בהתעלמות מוחלטת מכל מה שמתרחש מסביבו, במקביל וממש יחד? איך דבר כזה קורה? הרי צריכים להבין, אפלטון ואריסטו בבית המדרש של אתונה, הם היו כבר במקביל למלכות פרס ומדי, ואולי אפילו למלכות בבל. זו הייתה שם תקופה מאוד ארוכה של כינוס חכמים. אז השאלה היא איך הם מגור רעיונות כאלה מנותקים מכל מציאות, ודבר שני, איך אחר כך הם עוד מעיזים להשליט את הרעיונות האלה על כל העולם כולו וגם על עם ישראל עצמו. איך קורה כדבר כזה? זו שאלה מרתקת ביותר. אפשר היה להגיד הרבה רעיונות. אני חושב שאין לנו מוצא יותר משל להגיד מילה אחת. הכחשה והתעלמות, זה הכל. וזה מסביר לנו את הכל. מסביר לנו את כל מה שמתרחש בעולם, בהבדל אחד שבין תוהו ובוהו לחושך על פני תהום. תוהו ובוהו, בכל מקום המושג תוהו, זה הכוונה היא אדם שאין לו דרך ברורה. זה נקרא וינחם בתוהו לא דרך. הכוונה היא אדם שהולך בלי דרך, הוא נקרא הולך בתוהו ובוהו. האלילות בחז"ל מוגדרת כאנשים שהולכים בלי דרך, אז ממילא הם נופלים בפחתים ומנסים למצוא כל מיני כוחות טבעיים להישען עליהם. אבל חושך על פני תהום זה מערכת חדשה שהעולם לא הכיר, העולם חשוך, החשיכו עיניהם של ישראל. ולמה, ואם נשאל למה הם החשיכו ולמה הקודמים לא החשיכו, מה קרה שהעולם שינה פתאום את אופיו? הסיבה היא אחת, כי באמת יש חושך על פני תהום, כי באמת מהרגע שהנבואה מסתלקת מן העולם, כעת הרעיון הזה יכול להיות מופץ. רעיון של הכחשה לא יכול להיות מופץ, הוא יכול להיות בתוך אתונה, יושבים האנשים מתעלמים ואומרים את מה שהם רוצים להגיד. אבל פשטה מלכות יוון בעולם 180 שנה, זה רק אחרי שיש להם תנאי שטח חשוכים. הקדוש ברוך הוא החשיך את אורו וסילק את אור הנבואה מן העולם, וכעת יכולים לבוא אנשים חצופים ועזי פנים ולהגיד מה שהם רוצים. הם לא חייבים לכלום. אבל אתמול ושלשום אתה לא מכיר, לא יודע, לא רוצה לדעת, לא שומע. אני אומר לך רק מה שאני חושב וזהו. זה בעצם במילה אחת המושג מינות וכפירה. מינות וכפירה יושבת רק על רעיון אחד, הכחשה, שאינני חייב להתייחס לכל מה שאתה אומר אליי. אני לבד וזהו. זה ממש עכשיו שימו לב דבר מאוד נפלא, במדרש רבה בברית בין הפטרים, שם כתוב כמה סדרות שחזל דורשים אימה החשיכה הגדולה נופלת עליו. יש עוד סדרה שנקראת נחש שרף עקרב צמאון אין מים. כמה סדרות שהתנך מזכיר רומז לארבע קליפות הסדרה אחרה. אז הקליפה השלישית שהיא כנגד יוון נקראת הקרב. מה הרעיון של הקרב? אז הגאון באחד המקומות מביא תיקוני זוהר שכתוב על מסכת ברכות, כתוב אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, אומרת הגמרא, אבל הקרב מפסיק. מסביר התיקוני זוהר, הקרב זה אותיות בעיקר. כלומר, הקליפה של הקרב, אומר הגרא, מסביר את זה שם בביורים, הוא מסביר, נחש זה סוג קלקולים כאלה שמתמודדים איתם, אבל אתה מתמודד. יש פה עדיין שיח, יש פה משהו שאני, יש יצרים נורמליים, נורמטיביים, שאיתם אנחנו מתמודדים, אבל הקרב מפסיק. אין מקום בכלל לשום דבר, כי הקרב כופר בעיקר, זה קלקול, זה כזאת טומאה שהיא מתעלמת וכופרת בעיקרים עצמם. זה הקליפה של יוון. הדבר והגרש המרומז שלכן תקנו באמצע התפילה, מה זה מפסיק את תפילתו, אנשי כנסת הגדולה, באותו הזמן שהתחילה להתעורר אותה קליפה, צץ המינות בישראל, תקנו את ברכת למינים. למה? כי הפסיקו את התפילה. הקרב מפסיק. אומר הגרא, הפסיקו את אמצע התפילה בדבר הכי משמעותי שאיתו העולם צריך כעת להתמודד באחרית הימים. עכשיו, הקליפה הזאת היא לא תמימה, הרמח"ל באדיר במרום אומר שהוא מדגדק דקדוק נפלא ואומר, לא כתוב תוהו ובוהו וחושך ועל פני תהום, אלא וחושך על פני תהום. אומר הרמח"ל, כאן התורה רמזה לנו שהקליפה היוונית תמשיך לשלוט בעולם עד אחרית הימים, וחושך על פני תהום. הקליפה האדומית שתבוא אחר כך אימצה לגמרי לחלוטין את הרעיון היווני, והיא תמשיך איתו עד ביאת המשיח. עכשיו, מאיזה כוח, מאיזה כוח היא עומדת? אז הרמח"ל שם באדיר ממרום אומר לנו ידיעה מאוד נפלאה, הוא מביא את חלום דניאל, וחלום דניאל כידוע שארבע גלויות הם כנגד ארבע חיות, אז הוא אומר, החיה השלישית היא נמר, אומר רמח"ל, למה? כי נמר זה סוד העזות והחוצפה. כמו שהמשנה אומרת, ואז כנמר. העזות, הוא אומר, אי אפשר, הקליפה הזאת חיה כל הקיום שלה רק מצד עזות וחוצפה. שום אדם מבויש, אדם נורמטיבי, לא יכול לומר כאלו דברי הכחשה. אין אדם, איך חזל אומרים, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. איך אדם יכול לכפור בעובדות כל כך מפורסמות של אלף שנים, הכי אדירות בעולם, והבאנו רק כמה סיפורים פעוטים מאחרית האלף שנים האלה. מי מדבר על תחילת האלף שנים ועל אמצע האלף שנים? אלף שנים של גילוי אלוקי היסטורי במרכז העולם התרבותי. איך אנשים יכולים לכפור? רק דבר אחד, עזות, עזות וחוצפה. והדבר הכי מופלא הוא שחזל אומרים, באחרית הימים, בעקבתה דמשיכה, חוצפה יסגה. תראו איך שחזל ניבו. הרי הכנסייה הנוצרית מ-300 לספירה, למעשה לקחה את התרבות היוונית וצמצמה אותה, או הפכה, שינתה את אופייה בכמה מובנים, עשתה מיקס עם התנך שלנו, עם אלילות, עשתה, והיא שלטה שליטה פוליטית בעולם 1500 שנים. אבל באחרית הימים, ברגע אחד, פתאום חזל אומרים לנו, חוצפה יסגה. הקליפה הזאת, הנמר הזה, יחזור בחזרה לשלוט בעולם. ובצורה הכי, הכי, הכי חצופה והכי, הכי מרוחבת. זה ממש לא יאומן שאנחנו כאילו היום מתמודדים עם אותה קליפה, עם אותם מושגים, עם אותם שמות. אין, כל העולם המערבי היום הוא עולם יווני כפשוטו. לא תמצאו שום דבר, הוא מתדר בזה, הוא גאה בזה. הוא ממש מחזיר את כל עולם המושגים הקדום, ממש את כל העולם התרבותי, עד הפרטים הכי קטנים, זה הכל הנושא היווני. וזה מה שחזל רמזו לנו, חוצפה יסגה, חוצפה הכוונה היא תרבות שיונקת את מציאותה רק מכוח החוצפה. כי בדרך שיח, בדרך של ריאליות ואינטליגנטיות, כלומר בשיח תרבותי אמיתי, לא היה מקום לתרבות הזאת בכלל להתקיים. יוון יושבת על רעיונות שאין להן בסיס. ואת כל מה שאני אומר בעצם, הגאון הבין לה, אומר את זה כידוע, מספר, אולי סיפרתי לכם את זה בשנים עברו, אבל מצווה לחזור על הדברים, לענייני די יום השוב, מספר מנחמד למשקלוב, בהקדמה שלו, נדמה לי לגרא על מסכת אבות, הוא מספר שהוא ישב לפני הגרא, והוא התחיל הגרא לדבר על אריסטו היווני. אז אומר הגרא ככה, אין לי שום ספק שאריסטו היה מכיר את ריבונו ומתכוון למרוד בו. אז הוא שואל אותו רב נחמן, מאיפה הרב יודע דבר כזה? איך הוא יכול לדעת? הוא ודאי הבקי בכתבי יוון הגרא, למד את כל הכתבים שלהם. אבל איך הוא יכול לדעת? אולי הוא טעה, אולי הוא לא הבין טוב, לא השיג. אז הוא אומר, אני אגיד לך סיבה פשוטה. הוא אומר, אם הוא היה בא אצלי כאן לוילנה, הייתי אומר לו שם אחד, והייתי מוריד את כל צבא השמיים כאן על השולחן, והייתי מראה לו את רצון השם שולט בעולמו. כלומר, כל הרעיון, הרי הוא ביסס, צריכים לדעת, אריסטו היווני ביסס את כל תרבות יוון על רעיון אחד, שממנו הכל התחיל. הרעיון של קדמות העולם. כלומר, מה זה הרעיון של קדמות? ישמע רעיון תמים, אבל זה רעיון מאוד מאוד תמי. בעצם הוא בא ואומר, העולם שלנו, הוא מצד אחד כינה נגד אפיקורוס היווני, שהעולם שלנו ודאי הוא לא מקרי, ודאי הוא נברא על ידי בורא, בלתי גבולי, קדום, כל מה שלמדנו בדרך השם הוא היה חותם. אז איך הוא הצליח לחמוק מכל משמעות העולם? אבל כמו שהוא קדום, גם העולם קדום כמו, הוא שולל אפשרות שיש רצון ופעולה, ויש כאילו סיבה בלתי גבולית ששולטת על הגבול ומניעה אותו ומקדמת אותו באופן דינמי. אז הוא אומר, העולם זו הופעה אלוקית כמו שהוא, כך הוא העולם. דעה מאוד קרובה לזה נאמרה על ידי אפיקורוס מפורסם בתקופת הרנסנס, תרשו לי להגיד יימח שמו וזכרו, על ברוך שפינוזה, שהוא היה האפיקורס הכי גדול בהיסטוריה היהודית, שהפך דברי אלוהים חיים וממש כפר בתורת משה בכל האמת הצרופה. אז הוא אומר את הרעיון הדומה הזה, כלומר העולם זה אני לא כופר באלוקים. זו הופעה אלוהית. תראה את העולם. העולם זה סוג של פרחים. המון המון פרחים שנמצאים פה. יש פרח מעולה שנקרא פילוסוף. יש פרח פחות שנקרא אתלט. זה כל אחד יביע את הפרח שלו, את הצורה שלו בעולם. אבל אין משמעות לעולם. העולם הזה חסר משמעות בגלל שהעולם זה הוא. אין רצון, אין מגמה, אין תכלית, אין יעדים. אנחנו כאן נמצאים כתופעה של תופעה קדומה כמו שהאלוהים קדום. בזה הוא בעצם מטרל.
העולם זה הוא ואין יותר.
הוא לא אומר, הוא לא היה טיפש. זה כבר לצערי גם ביהדות שומעים כאילו דברי אבלים שהעולם זה הוא. העולם זה לא היה מספיק חכם להבין שהעולם הוא גבולי. אבל הוא ניסה להתחמק ולהגיד שאיכשהו בצורה פילוסופית שמאז, הוא ברא את העולם מאז. הוא ניסה איכשהו ככה למצוא איזושהי נוסחה.
נכון, כיסחה מאז, גם אנחנו אומרים ביטוי כזה.
כיסחה זה כבודך על עולמך. אנחנו לא, תשימו לב, אנחנו לא, הוויכוח שלנו לא איך לתאר את בראשית ברא אלוקים. לא זה מה שמטריד אותנו. הוויכוח הוא הרבה יותר עמוק. האם יש רצון דינמי בעולם? ועל זה הרמב״ם אומר שמבחינתנו כל גילוי אלוקי שבא ונתגלה לעולם כבעל רצון ושפועל גלוי בעולם, אז זה שולל, זה שולל את הרעיונות הטמאים האלה. אז לכן בואו לא נסיט את הוויכוח להגדיר את בראשית ברא אלוקים, שיכול להיות שנמצא אנשים שירצו ליישב את הדעה של אריסטו בתוך בראשית ברא אלוקים. אין בזה שום תועלת וחבל על הזמן. הנושא הוא לא נושא הבריאה, איך הקדוש ברוך הוא יוצר יש מאין. הנושא הוא האם העולם שלנו נשלט על ידי השם אלוקינו, השם אחד, אלוקי ישראל שנגלה בהיסטוריה 1,000 שנים, והעולם נשלט תחת מגמתו. זה הנושא המרכזי שהיהדות שוללת את הרעיונות היווניים. עכשיו תבינו, יושב אדם באתונה, הוגה דעות, מתווכח עם אפלטון, אפלטון אמר את זה קצת בשוני, וכמובן עם עוד חכמים, והוא מנותק, אומר הגר"א, מכל העולם. למה האיש החוקר הגדול הזה, שהיה החוקר הכי גדול בהיסטוריה הקדומה, לא היה חכם כמו וחוקר כמו, לא היה שטח מדעי שהוא לא חקר עד קצה היכולת, ולמה הוא מתעלם מתחום אחד סלקטיבי? הוא לא רוצה לשמוע על הנושא ישראל, הנושא האומה הכי מפורסמת בעולם, הוא לא רוצה להכיר אותה, אין בכתבים שלו אזכור אחד למושג ישראל ויהודים, הנושא הזה לא מוזכר ולא עולה בשם. למה? אומר הגר"א, הוא לא יכול היה לפגוש את שמעון הצדיק שוודאי היה בימיו, הוא לא יכול היה לפגוש אותו ולבוא איתו לשיח פילוסופי ולדון איתו. אומר הגר"א, מכיר את ריבונו ומתכוון למרוד בו. במילה אחת, הגר"א כאן אומר לנו במילה אחת את הסוד הקליפה היוונית, שעניינה פשוט הכחשה, התעלמות, עצימת עיניים, עצימת אוזניים, כל מה שתגידו, הכל להתעלם מהאמת. זה בעצם הדבר המדהים, שעולם שינה את תרבותו ברגע אחד, ממש ברגע. אי אפשר פה לתת לימוד זכות לאף אחד שהדברים, אם הנושא היה סיפור יציאת מצרים, גם כן זה לא היה אגון מבחינתם כמובן. הרי נחמיה שהיה ממש בסוף 1,000 שנים לא מתבייש להגיד בתפילה שלו, ותעש לך שם כיום הזה, על סיפור יציאת מצרים, שהאומות זוכרים את סיפור יציאת מצרים 1,000 שנים. אבל גם זה היה פשע. אבל להתעלם מדברים שקורים בחיים שלך, אתה מכיר את התרבויות שאתם כבשתם, ואתה יודע מי היו היועצים שם, מי היו האנשים, ואיזה דברים אדירים קרו בזמניכם, וככה להתעלם, זה כבר פשוט נקרא אפיקורסות. איך הגמרא במסכת שבת מגדירה את זה ממש כלשון הגר"א, לקחת את הביטוי שלו מהגמרא במסכת שבת. גמרא בפרק כל כתבי אומרת, אם רודף אחריך אדם להורגך, ייכנס לבתי עובדי עבודה זרה, ואל תיכנס לבתיהם של אלו שהללו מכירים וכופרים. כלומר, התומה הכי גדולה זה הכפירה בעיקר מכוח הכחשה מובהקת, הכחשה מוחלטת. הדבר הזה הוא דבר בלתי נסבל. איך העולם שלנו יכול לחיות בצורה כזאת? כן.
עדיף אלוהים אחרים מאשר
בכלל? בוודאי. מינות היא הרבה יותר גרועה מעבודה זרה. עבודה זרה היא טעות. לצערנו הרב גם יש הרבה יהודים עד היום שטועים בזה. הם מבולבלים. אתה תדחוק אותם אל הפינה ותגיד להם שהם אשמה ישראל שלהם פסול, הם יבעלו, הם יבינו שהם חיים בניגוד לכל הפחות, יכול להיות שלהם קשה, אבל אתה יכול לעמוד מול השקר הזה. אבל תומה של אוטם לב כזה, לאטום את המציאות ולהתעלם, ואני חייב להוסיף כאן עוד כלי שהכפירה חייבת להשתמש בה, זה כלי שנקרא ליצנות. ליצנות, ליצנות היא לא, הגר"א תמיד אומר שהשלוש קליפות של העולם עומד עליהם, זה, הוא קורא לזה תאווני, כעסני וליצי. התאווני וכעסני הוא מייחס לאדום וישמעאל, יש שם את כל מה שאתם רוצים, גם לא תרצח, כל האבונות וכל הקלקולים האליליים גם כן שסביבם. אבל הוא אומר, ליצנות זו קליפה חדשה, זו קליפה שאני חושב שהיא שייכת לנושא הזה של יוון, כי הכפירה לא יכולה לשרוד בלי ליצנות. מה ההגדרה של ליצנות? ליצנות, מסביר הרמח"ל במסילת ישרים, זה כלי שלא עובד בצורה לא ריאלית ולא רציונלית. אדם רוצה להתמודד מול שקר, מה הוא יעשה? אתה לוחץ אותו אל הקיר, אז הוא לא רוצה את האמת. אז מה הוא יעשה? יעשה את עצמו שוטה, הוא יגיד אני ילד קטן, אני לא רוצה להקשיב לך, לא רוצה לקבל. מה? יש לו כלי אחד שהקדוש ברוך הוא נתן להשיא את רעך, כלי אחד של הישרדות, נקרא ליצנות. מה ליצנות פועלת? היא פועלת באופן לא ענייני. אתן לכם דוגמה. אדם שמע דבר מסוים שאמור היה להשפיע עליו. אז עכשיו, אז הוא מרגיש עם זה לא בנוח. הוא שמע דברים ענייניים, דברים שיש בהם תוכן. אז מה נותר לו לעשות? הוא יכול או להגיב, להגיד, יש לי תשובה על זה, וזה כנראה שאין לו. אז מה הוא עושה? הוא פשוט, תראו לכם, יוצא מהשיח ואומר, עושה פרצוף, עושה מחכה את הדרשן, עושה אחריו ככה, כל מיני כלים לא עניינים, וזה פועל פעולה, רמח"ל אומר, ממש כמגן המשוח בשמן. תגידו לי, איזה כלי תמה זה? שום דבר ענייני, אתה אומר, אמירה אחת מזלזלת, אתה אומר, הוא סתם אמר שטויות. לא הגיב, לא ענייני, אמר שטויות. זהו, מחק אותו, וזה הפסיק להשפיע על כל השומעים, על כל הסובבים, לא רק עליו, על כל הסובבים. זה נקרא כלי של היצנות. ברגע, שימו לב, העולם המערבי הצליח להביא את המציאות. במקום שאנחנו נלך סקופי קומה, היום יהודי מאמין הולך בעולם עם תחושת התנצלות, שהוא האיש הלא רציונלי, הלא ריאלי, הלא הגיוני, והוא חייב להתנצל על זה שהוא ממשיך מסורת של אבותיו, אין לו ברירה, אז הוא משתדל לא לפגוש בצומת אדם שירגיש איתו לא בנוח. זו בעצם המציאות הכל כך הפוכה, תראו לאיפה זה הגיע, ומשתמשו בכלי אחד, פשוט זלזול וליצנות. הם מעולם, שימו לב, אני רוצה להגיד לכם דבר באחריות, מעולם האקדמיה לא נגעה ולא בדקה אפילו בדיקה של מינימום בעובדות האלוקיות המפורסמות של הספר, של ההיסטוריה, של הספר ושל כל היהדות כולה. אין בכלל התייחסות. אל תאמינו שפעם אחת היה שם איש אחד שבדק את עקרונות הדברים. הם מתעלמים מתחילה ועד הסוף. זו השיטה היוונית הקדומה, וזו השיטה החדשה שהתחילה לפני 150 שנה בהתחדשות חדשה ביתר שאת. זה הדבר המדהים שקיים עד היום. פשוט, לפעמים אנשים אומרים, נו, כנראה שיש להם איזושהי אמירה, תשובה, רעיון. אולי סיפרתי לכם אז, סיפרתי לכם את הסיפורים שלי על הדברים שאני קצת עובד, אבל סיפורים מחיי היום יום על פרופסורים הכי גדולים בתחום שהם הודו שמעולם לא בדקו את הנושא, וזה לא מעניין אותם, ואמרו אפילו זה לא ענייני בכלל, זה לא מעניין אותי אפילו לבדוק. כלומר, הכל מראש הכל התעלמות מתחילת הגישה הראשונית אפילו.
אז מתי זה ליצנות?
זה נקרא ליצנות. זה נקרא, זה כלי, אתה מזלזל במי שעומד מולך, ואתה הופך אותו אפילו שהוא לא שווה התייחסות. זה נקרא ליצנות.
כאילו שהם צריכים להתמודד, אז הם עושים את זה ליצנות?
כן, זלזול. זלזול זה ליצנות. לא שווה בכלל, אני לא רוצה בכלל להגיב, אתה בכלל לא שווה בכלל תגובה.
ככה אהרון ברק עושה.
למה לא?
הוא בודק בכל מערכות המשפט, והמשפט העברי אומר שאנשים אחרים יבדקו, אני לא מחפש שם.
חטא קטן בשבילו. וכמובן, תמיד משולב כאן בגאווה גדולה ובאדם שיוצר לעצמו תדמית עצמית שהוא באמת החכם הכי גדול ואין בלתו, ולא יכול להיות שנעלם ממנו משהו, כמובן מגובה בכל מערכת המידות הרעות. אבל עד כדי כך שאנשים באים לייצג את האינטליגנציה בשם האינטליגנציה הכי גדולה, זה הדבר הכי נורא שקרה בעולם. זו ההגדרה באמת של עד כדי כך שחכמים ראו את העוול הנורא הזה, והאפשרות היחידה הייתה להתפלל ולמינים אל תהי תקווה וכל הרישה כרגע תובד. עד כדי כך שזה היה הכלי היחיד שנשאר לחזל, האכפתיות שלנו לעורר אותנו מול השקר הנורא הזה. סיפור,
נגד סיפור אי אפשר.
לא, אני מספר סיפור אחד בין הרבה סיפורים שיש לי במתחתי, אבל רק סיפור אחד קטן. הייתי בבר מצווה של בעל תשובה, שאבא שלו חוקר, הוא ואמא, ההורים, שני ההורים שלו היו חוקרים מפורסמים במכון ויצמן, פיזיקאי. אז הוא הגיע לבר מצווה, אז ישבתי לידו במזרח, אז הוא, כך הרגשתי מתוך הדברים שלו שיש לו מורת רוח מזה שהבן שלו חזר בתשובה. אז אמרתי לו, רציתי להקוץ אותו ככה, לעורר אותו קצת, אמרתי לו, מה לעשות שהבן שלך חכם? רציתי ככה להעיר אותו מהשינה. אז הוא אומר לי, הוא הבין את העוקץ, הוא אומר לי, מה אתה רוצה ממני? אני פיזיקאי, אתה רוצה שאני אמין בדברים כאלה? אז אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אגונה. השקעת את כל החיים בפיזיקה, כל הכבוד לך. כמה דקות מהחיים השקעת בלבדוק את הנושא היהודי? לבדוק את התנ"ך, לבדוק את ההיסטוריה, לבדוק את העובדות. זאת אומרת לי, אני זקן מדי, כבר אין לי כוח. אמרתי לו, לא טוב, בסדר. מה אני יכול להגיד לאדם שאומר שכבר אין לו כוח להתקדם? אבל לכל הפחות, מה אתה מסתכל על הבן שלך בזלזול? מה רלוונטי שאתה סלקטיבי והחלטת להיות חכם בתחום אחד ולא בתחום אחר? זה לא יאומן הדבר הזה. כלומר, זה היה לי עוד סיפור, סיפרתי לכם אותו פעם. שאבא של בת אחת שהוא זלזל בה ואמר לה שהיא לא רציונלית, אז היא אמרה, אמרתי לה, אני מוכן לפגוש אותו. אני שואל אתכם שאלה, הוא הגיע לפגוש אותי בבית מלון, לא משנה שהוא יצא בבושת פנים, לא כי אני חכם גדול, פשוט הוא מהר מאוד נאלץ להודות שהוא לא פתח את התנ"ך מאז שהוא הילד ביסודי. אז מה אתה רוצה שאני אדבר איתך? אז הוא מאוד מהר הלך. אבל תראו לכם תופעה, איך קורה דבר? תראו לכם, הילד שלי לומד באוניברסיטה, תראו לכם, לומד באוניברסיטה פיזיקה גרעינית, והוא חוזר הביתה, אומר לי זה תיאוריה, אומר לי משהו, ואני לא רגע למרצה. המרצה שואב, שומע את זה, והוא אומר, אני רוצה לפגוש את אבא שלך. תראו לכם, אני מגיע, אדם בן 70, לא מתבייש, מגיע להיפגש עם דוקטור, עם דוקטור בפיזיקה, הייתי, לא, אני בור ומארץ, לא יודע כלום, בפיזיקה. אני בא להיפגש בבית מלון עם דוקטור, לא עם פרופסור, נניח שאני האיש סטודנט בפיזיקה, בנושא שאני בכלל לא פתחתי בחיים. תגידו לי, איך קורה כזאת תופעה? אדם בן 70 לא מתבייש לבוא לפגוש מישהו, הוא חושב, הוא לא יודע מי אני, הוא חושב שאני רב, הוא חושב שאני רב חשוב, ובוודאי מומחה בתחום שעליו הוא מדבר, והוא מגיע לפגישה בכזה עזות פנים. איך קורה דבר כזה בעולם? פשוט סיבה אחת, הוא חונך שנים, בזלזול, בליצנות, בחוסר אינטליגנציה בסיסית, שאנחנו עיוורים מדעת, והוא הולך פה להתמודד עם איזה שהוא עובד אלילים, שאני יודע מה, שזה... ככה חינכו דורות שלמים שאין כאן בזמן שהם הבורים הכי גדולים בעולם. זה לא יאומן כי סופר הדבר הזה, זה פשוט להשתומם וקשה, קשה להבין את התופעות האלה. אז רציתם להוסיף משהו? מה?
הוא לא הסכים
הסכים, כן.
לא, מה הוא?
מה הוא אמר? זה בכלל מה שהוא אמר. הוא התיישב, אמרתי לו, שמעתי שאתה איש חכם, אני רוצה שתגיד לי מה יש לך להגיד. אז הוא אומר לי, לדעתי לא אלוקים עשה את האדם, אלא האדם עשה את אלוקים. יש להם כזה משהו שהם יודעים ללעוס אותו, את האבלים האלה. אמרתי לו, אתה אומר אמירה מאוד חכמה, אבל יש לי בשבילך, אני מבקש עזרה. הבאתי תנ"ך קורן קטן. אמרתי לו, אתה רוצה לעזור לי קצת להתמודד? אני מאוד אשמח עם האמירה שלך לחיות, אני מאוד, אבל יש לי כאן מלאכה מאוד, אתה יכול לעזור לי? אני פותח לו אתגר אחד, הוא מסתכל, הוא אומר לי, תראה, אני יהודי מאוד גאה, הספר הזה מאוד יקר לי, אבל מאז היסודי לא פתחתי אותו, תן לי זמן לעשות שיעורי בית. אתם מבינים? הוא מגיע בלי, הוא לא זוכר מה כתוב בספר הזה, והוא מגיע לדבר עם רב, הוא לא מתבייש. אז אמרתי לו, שבוע הבא ניפגש עוד פעם, הגיע השבוע הבא, והוא אמר, אין לי תשובות. אז אמרתי לו, אל תפריע לבת שלך. אמר, טוב, זה, וזה זה נגמר. אתם מבינים? הוא אומר, סיפור את מעשה שהיה, אתם רוצים, אני ישבה, הבת ישבה יחד איתנו, היא תעיד שכל מה שאמרתי אמת. זה לא יאומן כי יסופר. אתם חושבים, אולי טוב, איש מכפר גלעדי, מה כבר יכול להיות, אדם לא מהאקדמיה, אבל סיפרתי לכם את הסיפור הנוסף, אברך אצלנו בכולל בעל תשובה, בחור על הרמיים, ראש על הכתפיים, הוא היה באירוע שהיה שם פרופסור הכי גדול באוניברסיטה העברית להיסטוריה יהודית, בתחום, זה התחום המדובר. הוא ניגש אליו אחרי השמחה, אמר לו, תשמע, אני בעל תשובה, אני רוצה לקבל לדעת מה אתם מגיבים לאור, איך אתם מתמודדים מול ההיסטוריה המפורסמת של ימות עולם. מה יש לכם להגיד? תגידו, זה היה, לא היה, תגידו. לא תאמינו מה הייתה התגובה שלו, אומר, אנחנו לא עוסקים בשאלות האלה. אתם מבינים? הפרופסור הכי גדול, אני יכול לקחת את השם שלו אם זה חשוב למישהו, הוא כבר אדם למעלה מגיל 80, שהוא נקרא היום אוטוריטה בנושאים של היסטוריה יהודית, לא מעניין אותו בכלל לעסוק בשאלות האלה. רק תבינו, על זה היסודות של הכפירה. ומה אתם חושבים? אולי חזרתי על הדברים נוספים, אני אחזור רק לעניין, ענייני דיומה. הרי מדעי הרוח, הנושא במדעי הרוח היחיד שעושה כאילו מתייחס, זה ביקורת המקרא. ביקורת המקרא, כידוע, הוקמה על ידי שלושה אנטישמים גרמנים, בראשות וילויזן, יימח שמו וזכרו, והוא כתב את התיאוריה שלו כהנחת יסוד ראשונה שהתנך הוא ספר אנושי. הוא לא חוקר, אין שם חקר האם הספר הוא האלוקי, הוא האמת או לא אמת, זה בכלל לא נושא. אלא מתי נכתב כל ספר? בהנחה שהספר אנושי. זה בעצם הגישה הראשונית של הספר. אז עכשיו, חוץ מזה שהגישה הראשונית כל כך לא רצינית ולא בעל בכלל לבדוק, להתייחס לשאלות המהותיות, חוץ משינויי נוסחאות, אין שם שום התייחסות עניינית, חוץ מזה, אז הרי חכמי ישראל כתבו תשובות ממש מדהימות לכל מה שהוא כתב שם, והוכיחו שהוא פשוט או שלא רצה או שהוא לא ידע להבין מה שהוא קורא. פשוט, אני אומר, מי שרוצה לקרוא ספר שעשוע, שיקרא את הפתיחה של רבי זיק הלוי בסדר, בדורות ראשונים, הפתיחה שלו לדורות ראשונים, זה ספר שעוסק נגד ביקורת המקרא. זה ספר שסתם ממש מתוק, ומצווה ללמוד אותו. נותן לכם אור, מראה לכם את השקר המובהק שלהם, של התעלמות מפסוקים לפני ואחרי, פשוט עיוותים מוחלטים וחוסר רצון לברר את האמת לחלוטין. אבל זה ממש מדהים באיזה חוכמה הוא פשוט פורח אותם אחד לאחד. ועכשיו היה לי קשה כל השנים, למה אתם לא מתייחסים? כזה חכם גדול, הוא לא היה יחיד, כתבו איתו יחד הרבה חכמי ישראל בגרמניה בתקופה הזאת, הוא היה רב של אמבורג, היו רבנים נוספים, הרב אופמן, כתבו תשובות כל כך ברורות לשקרים האלה. למה מעולם האקדמיה לא מזכירה את הדעות האלה ולא כותבת תגובה לדעות האלה? תכתבו ספר תגובה, שיבוא היסטוריון אחד, מרצה אחד, לכתוב ספר תגובה לרבי זיק הלוי. אז כתבתי, זה היה בשבילי לא פלא כזה גדול, אבל בכל אופן חיכיתי לראות מישהו שיגיב. אז מצאתי ספר של מרצה באוניברסיטת תל אביב בשם שלמה זנד, איש זד גדול, והוא כתב ספר, סקירה היסטורית על ביקורת המקרא, בתוך הדברים הוא מביא, אז הוא אומר, הוא מסביר את זה, הוא אומר, אנחנו יודעים שהייתה תגובה רבנית של לתיאוריה של ביקורת, דרך אגב הוא לא מתבייש בתוך המילים להגיד שהתיאוריה של וילוזן לא מוצלחת בכלל וחייבים למצוא תיאוריה חדשה, הוא עצמו כותב כמרצה, אבל הוא אומר אנחנו יודעים שהייתה תגובה רבנית מאוד רחבה ואנחנו לא מגיבים כי הם לא אקדמיים. תגובה רשמית, לא תאמינו. אנחנו לא חייבים להגיב לאנשים שאין להם תואר שני באוניברסיטה רשמית, ולא יאומן. זו בעצם ככה אפיקורסות מתנהלת כבר 2300 שנים. זו השיטה שהעולם קיים. וזה כל כך מדהים, זה כל כך עצוב מצד אחד, מצד שני זה חשוב לנו לדעת. עכשיו תגידו, נו אז באמת עם קליפה, הקליפה כזאת צריכים להתפעל ממנה. מה יש לנו עם זה? זה כל כך לא חכם, כל כך לא ענייני, אבל לצערנו הרב, זה משפיע השפעה שהגמרה במסכת עבודה זרה אומרת הדבר הכי מדהים. היא אומרת שני מינו דמשך, כל בעיה לא ישובון. מי שנופל לתוך הבור הזה, אי אפשר להוציא אותו משם. למה? עבודה זרה, ישמרו לכם פנפתה לבבכם, הלב שלי כל בוקר נפתה מחדש. אני קם בבוקר, יש לי הרבה 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 אתגרים, הרבה תסכולים. כמה היה לי טוב, היה לי תרבות שבא עושה לתעשה הוקוס פוקוס, תלחץ לחצן כזה וכזה, ואתה מקבל את הישועה מיד. זה מפתה אותי, עם זה אני מתמודד. איזה פיתוי זה להיכנס למערכת של מינות. אבל חזל אומרים לך ההפך, עבודה זרה אפשר להינצל, זה מינות, כל בעיה לא ישובון. מה כאן קורה? אז יש כאן, אני חושב, שילוב של כמה נתונים. הנתון הראשון, שברגע שהעולם יורד מדרגת נבואה לדרגת חוכמה, שם כתוב ברית הסדר עולם, ברגע שהנבואה מסתלקת והעולם יורד לקומת הרציונל, אז השפה של החוכמה היא עלולה ליפול בשבי החוכמה הזרה של היוונים. כלומר, אנשים מרגישים כאילו התורה קיבלה שווה קומה עם החוכמה החיצונית, וזה גורם שלעולם מבחינת המעמד, לעולם יהיה לנו קשה כאומה קטנה לעמוד מול עולם שלם שמייצג את החוכמה בדיוק כמונו לכאורה, ובנתונים העכשוויים הקיימים יש להם עדיפות עליונה. אדם משפע אומר, העולם הגדול, אוקספורד וכל האוניברסיטאות בעולם חושבות אחרת ממני, וזה מרשים ונשמע מאוד 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 חובק עולם. זו סכנה עצומה שהיא מרשימה מאוד. ויש לזה כמובן את המרכיב השני שהזכרנו, שזה באמת הגאווה, היכולת של האדם ליצור ולהגיד את מה שאני חושב. אני חייב לספר לכם סיפור אישי, פגשתי, רק לספר לכם דוגמה, קרוב משפחה שלי, חייב להגיד לכם, אדם דתי לחלוטין, שלצערי גם נפל בתומה הזאת, ולא צריך להיות חילוני בשביל זה, אפשר להיות אדם חובש כיפה, שלוש תפילות ביום, להישאר כבוש תחת הרעיון הכפרני בכל מיני וריאציות. אז אני פגשתו בחתונה, ומתוך הדברים עלה נושא שממש אמר דברי ממש כפירה גמורים. אז אמרתי לו, אני לא מבין אותך, אמרתי לו, אתה איש עם כיפה על הראש, אתה לא כבר לא צעיר כל כך, עברת את חצי ימיך, אתה יודע שאנחנו לא נחיה לעולם. אם אתה רוצה להגיד לי, קשלתי בעריות, אני אצטער איתך בצערך ואני אעזור לך לצאת מזה. אבל מה לך לומר איזה דעה שטותית שמורידה אותך לבאר שחת? תגיד לי, למה לך? שאתה באמת בכאב אמרתי לו, אתה קרוב שלי, אני דואג לך. אתה הולך לאבד את עולמך, למה לך? מה זה ייתן לך? זה לא נושא, אתה לא למדת אותו. לא דיבר בנושאים שבכלל הוא לא חקר בהם. מה? אז הוא אומר לי, תשמעו, אמר לי מילים מאוד משמעותיות. הוא אומר לי ככה, אתה חושב שהיצר הרע שלי זה הריות? היצר הרע שלי זה להגיד את מה שאני חושב. אתם מבינים? הוא אמר לי את המילים כהווייתם. זה הגאווה שאדם רוצה להגיד את דעתו. האקדמיה נותנת לך מרחב, חופש. אתה יכול להביע את עצמך. כמו שאריסטו אמר, כולנו פרחים. לממש את עצמך. אתה תממש, תכתוב מאמר דוקטורט, אתה תגיד את הרעיון שלך, את הזה שלך. והוא מרגיש, הנה אני ואפסיון. זו התאומה כנראה הכי גדולה שבאמת היא, שהיא באמת מושכת. האדם מרגיש, אני קיים, אני מימשתי את מציאותי, ואני לא כנוע לשום מערכת שתגיד לי מה, לאיזה סד אני צריך להיכנס, אפילו שזו האמת המוחלטת. זה כנראה, אני מנסה לעמוד על הפסיכולוגיה העמוקה של למה אנשים כל כך נמשכים לתאומה הגדולה הזו. אז רק אני רוצה לסיים בדבר אחד לעניין שלנו. כשאנחנו רוצים לבוא ולהבין למה חז"ל נתנו כזו מרכזיות לנס חנוכה, אחרי הרקע הזה אנחנו מבינים. 150 שנה אחרי הולדת התרבות הנוראה הזאת ששלטה, פשטה בעולם כולו, לא הייתה תרבות אחת, כל התרבויות בעולם נכבשו. ברגע אחד העולם האלילי כמעט הסתיים והפך להיות יווני. יוון פשוט שלטה על מצרים העתיקה, היה שם שושלת התלמאים. מצרים הייתה תרבות אדירה אלילית עד אז. הפכה להיות פרובינציה יוונית לחלוטין. וכמובן כל השטח של אשור ובבל, הכל היה שם נשלט. בכל מקום שהם בנו הם שלטו. ועכשיו 150 שנה זו תקופה מאוד משמעותית אחר כך, והדברים הלכו כמו שאמרנו בהדרגה והגיעו לאיפה שהגיעו לתקופה המדוברת, וכעת בתוך החושך הגדול הזה ההנהגה העליונה ראתה לנכון שבתוך המציאות הזאת לא נוכל להתמודד, בוא נגיד מצד ההגינות של בחירה שקולה, היינו צריכים לקבל כנראה תמיכה אלוקית להמשיך לשרוד בתוך מערכת כזו חשוכה. בתוהו ובוהו היינו שורדים מכוח סיפור יציאת מצרים לבד, אבל בחושך על פני תאום, חושך כזה גדול, עם ישראל היה חייב לקבל הערה אלוקית שבתוך החושך הגדול הזה, וחשוב לזכור שמבחינה היסטורית אין הבדל, שום הבדל, בין אם זה היה קורה היום ב-2019 למניינם, או שזה קרה אז, שזה אולי 300 לפני הספירה, זה ממש לא רלוונטי, זה לא משנה. למה? כי התקופת החושך, מבחינת הנתונים של הגילוי האלוקי בעולם, היינו באותו חושך. העולם היה חשוך לגמרי, ובאותו חושך עצום, כאילו זה קרה היום, הקדוש ברוך הוא חזר ונגלה לעם ישראל, והדליק את נר המערבי לשמונה ימים. וכמו שהגמרא במסכת שבת אומרת, שהנר המערבי עניינו להודיע לכל באי העולם שהשכינה שרויה בישראל. אין עוד מצווה בתורה שהיא כולה פונה לחוץ. מצווה על פתח ביתו מבחוץ. איפה שמעתם על מצווה שלא פונה אל הפנים אלא אל החוץ? אפילו מזוזה היא פונה אל הפנים, דרך בידך. הכל לפנים, ואילו כאן זה הכל לחוץ. למה? עד שתכלה רגל מן השוק. בכל מקום חזל רומזים את המקום ששם אנחנו צריכים להאיר את החושך של הכפירה והאמינות. והעדות הזאת שיהודי פה מדליק נר אחד בפתח ביתו, זו עדות מוחלטת שבחושך הכי גדול שהעולם נחשך אז, הקדוש ברוך הוא שב ונגלה. ואם הוא שב ונגלה, אנחנו צריכים לפרסם את הנס ולהעמיד את האור הגדול הזה כנגד, כמו שאמרנו, כמו שהרמב״ם אומר, שאפילו גילוי אלוקי אחד כבר שולל לחלוטין את כל הבסיס שעליו נבנתה התרבות הזאת, להתכחש לשליטת סיבת הבריאה על עולמה. זה הנושא, אני חושב, אם אנחנו רוצים למקד את הדברים, אני חושב שפה אנחנו צריכים לרכז את השיח שלנו בימים המיוחדים האלו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.